הקוריאנים, פרק 36, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. ראשית, אבקש להתנצל שלא נפגשנו בחודשים האחרונים. אתם יודעים, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. במסגרת הפודקאסט היום נאחל לקוריאנים שנה טובה, וגם נסכם עבורם שנה לא משהו כל כך לכלכלה שלהם. מי שכן יכול לחגוג הם החברים הכי טובים של הקוריאנים, שיכולים בהחלט לפלוט נביחת הקלה, כפי שאני אסביר בהמשך. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים, שמפיקה קבוצת יונקו, מומחים לעסקים בקוריאה. אז נתחיל עם לאחל הקוריאנים שנה טובה. בסוף השבוע השני של פברואר, קוריאה חגגה את ראש השנה הקוריאני. לוח השנה הקוריאני הוא מאוד מעניין, כי הוא מבוסס על שנת ירח, בדיוק כמו מחזור השנה היהודי. הם גם נוהגים לתקן את החודשים, להשלים בין שנות הירח לשנות השמש, כך שזה ממש ממש פרקטיקה יהודית. ראש השנה הקוריאני נקרא בקוריאנית סולל, ובאנגלית קוראים לו Lunar New Year, בשביל להבדיל אותו מהשנה האזרחית הרגילה. ראש השנה הקוריאני תמיד יחול במולד הירח, כי זו שנה שמבוססת על מחזור הירח, כך שבאופן קבוע ראש השנה הקוריאני יחול או בראש חודש שבט שלנו, או בראש חודש אדר שלנו, כמו השנה. בדרך כלל החג נחגג במשך שלושה ימים בחיק המשפחה המורחבת, שכולם מתכנסים או אצל ההורים או אצל האח הבכור, תלוי במצב של המשפחה. היום הראשון מוקדש להכנת הארוחות המסורתיות לחג, כולל עוגות אורז קטנות שמזכירות בצורה שלהם ירח, שנקראות טאק. היום השני זה יום החג עצמו, זה ראש החודש וגם ראש השנה. ביום הזה מתקיים טקס סקידה לפני שולחן שערוך בכל טוב לכבוד הנשמות של אבות המשפחה. הטקס הזה נקרא צ'ארה, וכולם קדים לפני השולחן לכבוד הנשמות של הדורות הקודמים. הילדים כמובן גם כן מקיימים טקס סקידה ומקבלים דמי חג, שזה אירוע מאוד מאוד חשוב לילדים. כמובן אוכלים בלי הפסקה. היום השלישי או שהוא מוקדש למנוחה ולכל מיני משחקים מסורתיים, אבל גם כן נוהגים לטייל לצד השני של המשפחה שאצלו לא עשו את החג. זה מאוד מאוד מזכיר את פסח וראש השנה שלנו. שאני חייתי בקוריאה, הדמיון בין החגים הקוריאנים הגדולים לבין החגים שלנו הוא ממש ממש מעניין. לוח השנה הקוריאני הוא בעצם העתקה מלוח השנה הסיני. גם הסינים חוגגים את ראש השנה הסיני באותם ימים בדיוק. ולוח השנה מורכב בעצם מחמישה מחזורים של 12 שנים. כל אחת מהשנים האלה מיוצגת על ידי חיה מסוימת, כך שיש מחזור של 12 שנים עם 12 חיות, ויש חמישה מחזורים כאלה. בכל מחזור החיות הן פשוט בצבע שונה. השנה היא שנת הדרקון הכחול. מעניין מאוד להדגיש שקוריאנים רבים, בעיקר מבוגרים, אבל תלוי גם במשפחה איך שחינכו את הילדים, עדיין חוגגים את ימי ההולדת שלהם לפי לוח השנה הירחי, כלומר לפי השנה הקוריאנית ולא לפי השנה האזרחית. אבל גם פה הבלבול לא קטן, כי בדרך כלל קוריאני יגיד לך שיום ההולדת שלו הוא בעשירי במאי, וכשאתה תורח בעשירי במאי להתקשר עליו או לכתוב לו איזה ברכה, הוא יסביר לך שחלה אי הבנה קטנה, כי בעצם הוא חוגג את יום ההולדת בעשירי לחודש החמישי. הם פשוט קוראים לזה מאי, כי הם חושבים שזה נוח לנו להבין. אז שימו לב לעניין הזה. כמו אצלנו, שוק המתנות לראש השנה הוא שוק תוסס, שמתגלגלים בו מחזורים מאוד מאוד גדולים. בדרך כלל המתנות הן מתנות שקשורות באוכל, ואפשר למצוא שם פריטי מזון משובחים, פירות באריזות ממש יפות, ינות. הרבה שטחי מדף בסופרמרקטים הקוריאנים מוקדשים לפני החג למתנות לחג. השנה מה שבלט במיוחד היו האריזות של קופסאות טונה, בעיקר בשל עליית מחירי הטונה השנה. אז כך שזהו בעצם. ב-1 בתחום הכלכלי, הקוריאנים מסכמים שנה די עגומה לכלכלה. שנת 2023 כנראה תהיה שנה שהקוריאנים ישמחו לשכוח. התוצר הקוריאני צמח רק ב-1.4%. האינפלציה והריבית, שהיא יחסית גבוהה כמו בכל מקום בעולם, היכו לא מעט בהשקעות וגם בצריכה הפרטית, שצמחה סך הכל ב-1.8% לעומת 4% בשנה שלפני כן. וגם הוצאות הממשלה שבדרך כלל תמיד מגיעות ומחלצות את הכלכלה, כי לממשלה יש המון המון כוח לתמיכה בתוצר, גם הוצאות הממשלה עלו רק ב-1.3%, בעיקר מחשש ממשלתי לגרעון ממשלתי, לכן גם הם צמצמו את ההוצאות של הממשלה. בתחום המאזן המסחרי, שזה בעצם היבוא והייצוא של קוריאה, לא הייתה שנה טובה בסך הכל, כי השנה נסגרה בגירעון מסחרי של 10 מיליארד דולר. זה דברים שקוריאנים לא ראו המון המון שנים, למעשה מ-2008, שנת המשבר הפיננסי הגדול. כך שזאת השנה השנייה שקוריאנים סוגרים מאזן מסחרי שלילי. אבל לאט לאט אנחנו רואים במחצית השנייה של 2023 שיפור בייצוא של השבבים, שהוא המגזר שבעצם מהווה המנוע של הייצוא הקוריאני לפחות בעשור האחרון, אבל זה לא היה מספיק, זה התחיל להתגלגל למעלה לקראת המחצית השנייה, במיוחד ברבעון הרביעי. אז בסך הכל הייצוא הקוריאני הסתכם בערך ב-7.5% ל-633 מיליארד דולר, היבוא הקוריאני גם כן התכווץ ל-643 מיליארד דולר, והפער ביניהם הוא הגירעון של 10 מיליארד דולר. התחזית ל-2024 עדיין נמוכה, התחזית מדברת על צמיחה של כ-2%, שזו צמיחה יחסית נמוכה ולא מה שהקוריאנים רגילים אליה. יש טוענים שזה לא משהו זמני, שיש גורמים סביבתיים שההשפעה שלהם השלילית על הכלכלה היא הרבה יותר ארוכת טווח מ-2024, כמו למשל ההתחזקות של סין, ההתחזקות של הודו, והירידה בפוטנציאל של הצמיחה הקוריאני על רקע שיעור הילודה שהולך ופוחת. קוריאה מחזיקה כבר כמה שנים בשיעור ילודה נמוך בעולם. שנת 2023 נגמרה עם שיעור פריון של 0.72, זה אומר שכל אישה בממוצע ילדה 0.72 ילדים. זה כמו שאמרתי, שיעור הפריון הנמוך בעולם. אצלנו למשל שיעור הילודה הוא 3, כלומר כל אישה בממוצע יולדת 3 ילדים. אז הדבר הזה משפיע מאוד מאוד על הפוטנציאל של הצמיחה והפריון הכלכלי בקוריאה. בעניין הזה התבטא מועמד לשר אוצר בקוריאה ואמר שההתנגשות בקרחון היא ודאית, ויקחו בערך 30 שנים נוספות כדי לחזור לשיעורי פריון סבירים. אני מקווה שאפשר יהיה ב-30 שנה לתקן את הנזק המתמשך הזה. כמה נקודות מעניינות בתחום סחר חוץ. אחד, בחודש דצמבר 23 התרחש אירוע ראוי לציון. בפעם הראשונה, מזה המון שנים, הייצוא הקוריאני לארצות הברית היה גבוה מהייצוא לסין. צריך לזכור שסין היא שותפת הסחר הגדולה של קוריאה, היא מהווה שליש מהסחר של קוריאה, ובפעם הראשונה בדצמבר הייצוא הקוריאני לארצות הברית היה גבוה ב-400 מיליון דולר מהייצוא לסין. בשנת 2023 כולה, קוריאה רשמה לראשונה מזה שנים גירעון סחר עם סין. בדרך כלל קוריאה מייצאת לסין הרבה יותר ממה שהיא קונה מהם. השנה הם קנו ב-18 מיליארד דולר יותר ממה שהסינים קנו מהם. זה בהחלט מעיד על תהליכים תת-קרקעיים שקורים, בין השאר בגלל המגבלות סחר בין ארצות הברית לסין, ומההגבלות שהאמריקאים מטילים על הסחר עם סין, וכל הדברים האלה מתחילים להשפיע גם ביחסים של הכלכליים של קוריאה עם השותפות הסחר שלה. מי שמוביל את ההתאוששות הכלכלית שדיברנו שהתחילה בחצי השני של השנה ובעיקר ברבעון האחרון, זה בעיקר מגזר השבבים. צריך לזכור שקוריאה היא בעצם יצרנית השבבים הגדולה בעולם, ושתי חברות מובילות את המגזר הזה, אחת היא SK Hynix, והשנייה זו Samsung Semiconductor. אז SK Hynix עברה לרווחיות כבר ברבעון האחרון של 23, אחרי שהיא הפסידה בארבעת הרבעונים שקדמו בערך כ-8 מיליארד דולר. אז ברבעון האחרון הם חתמו הסכם עם NVIDIA, לזיכרונות רחבי פס, זיכרונות שמשמשים ביישומים של AI, וזה העביר אותם לרווחיות. סמסונג התחילה לדווח על תחילת התאוששות, אבל עדיין הפסידה ברבעון הרביעי, וצופה שרק במחצית השנייה של 2024 היא תתחיל להרוויח מחדש. תופעה מאוד ייחודית ובאה לידי ביטוי בחודשים האחרונים, ואנחנו מתחילים לראות אותה מעל פני השטח. תעשיית הביו-פארמה והביומד הקוריאנית מתחממת בתחום של השקעות. עד היום הרבה חברות גדולות ביצעו השקעות בתחומים האלה. אנחנו, כמובן שאנחנו מכירים גם את ההשקעות בביוטכנולוגיה של סמסונג, של SK, של CJ, אבל אנחנו רואים בחודשים האחרונים עסקאות של חברות שהגיעו מתחומים תעשייתיים מאוד מאוד לא קשורים בתעשיית הביומד. כך למשל אנחנו רואים חברת עוגיות בשם אוריון. אם מישהו אכל פעם צ'וקו פאי קוריאני, אם לא ניסיתם אל תתחילו, זה ממכר פשוט. אז אוריון היא בעצם החברה המובילה בתחום של צ'וקו פאי, יש לה מפעלים בכל העולם. הם מחברת עוגיות החליטו שהם רוכשים את גרעין השליטה בסטארט-אפ ביו-פארמה קוריאני בשם לגוקם בשביל $415 מיליון. הם קנו רק 26%, שזה גרעין השליטה. גם חברת הנודלס סמיאנג, חברת יש בקוריאה שלוש חברות נודלס קוריאני מאוד מאוד גדולות. סמיאנג היא אחת מהם, הם הקימו זרוע לביוטק. והעסקה הגדולה מכולם, חברת OCI, שזה חברת כימיקלים ואנרגיה ירוקה, החליטה לרכוש את גרעין השליטה בחברת התרופות הגדולה, אחת הגדולות בקוריאה, זה משתנה כל שנה, שנקראת הנמי, בתמורה $500 מיליון. אז יש, ההתעוררות הזאת באה על רקע שהקוריאנים לאט לאט התחילו לתפוס את התחום הזה כתחום שמייצר רווחיות עודפת, שגם מוגנת על ידי חסמי כניסה גבוהים. וכל החברות שצברו המון המון כסף גם בתקופת הקורונה מחפשות מקומות שבהם הכסף שלהם יעביר וייתן תשואות גבוהות יחסית לתחומים כמו מזון או כימיקלים. תחום הביוטק והביופארמה נותן תשואות הרבה הרבה יותר גבוהות, וגם הן מוגנות עם חסמי כניסה, עד שאנשים אחרים ייכנסו לתחומים האלה שמוגנים בפטנטים ומוגנים בהרבה רגולציה. אז זה בהחלט תחום שהם רואים בו את מנוע הצמיחה העתידי של החברות שלהם. זה נותן גם לנו כישראלים דרך להסתכל ולראות איך אנחנו מוכרים יותר חברות בתחום הביופארמה או בתחום הביומד בכלל לקוריאה. עד היום עסקת רכישה של חברת ביומד ישראלית הייתה רק אחת, לפחות לפי המאגרי מידע שלנו ביונאקו. זה בהחלט תחום שאפשר להסתכל עליו. אנחנו נראה קוריאנים מתחילים להסתובב פה ולחפש השקעות בשלב הבא, כשהם יתחילו למצות את הפוטנציאל המקומי, הם יתחילו לחפש גם מחוץ לקוריאה. יש תעשייה שדיברנו עליה בשנה האחרונה רבות, ותעשיית הסוללות לרכב הקוריאנית, שמושקעים בה סכומי עתק ברמות של עשרות מיליארדי דולרים, והתעשייה הזאת נכנסת למה שאנחנו קוראים עמק המוות. מצד אחד אנחנו רואים שיש הביקושים לרכבים חשמליים בעולם נחלשים, הרבה פחות מתחת לציפיות, וחברות גדולות כמו למשל טסלה או חברות אחרות בתחום מתחילות גם לצמצם את ההוצאות שלהם וגם לעשות בקרה הרבה יותר גדולה על הרכש. והמקום הראשון שבו אפשר לצמצם בהוצאות זה בסוללה. הסוללה מהווה 40% בערך מעלות הרכב החשמלי, וטסלה היא כמובן השחקנית המובילה בתחום, והם התחילו להתחיל לעבור ספק ספק ולהתחיל לחתוך בעלויות הרכש של הסוללות, כך שלספקי הסוללות צפויה שנה מאתגרת במיוחד. במקביל הם צריכים להמשיך ולהכניס את הכספים שהם התחייבו להקמת כל המפעלים שהם בונים בעולם, כך שזה בהחלט בהחלט שנה מאתגרת. מהצד השני אנחנו רואים שתי היצרניות הגדולות של סוללות, הם CATL הסינית עם 37% מהשוק, והבאה אחריה BYD, השלישית בעולם היא LG שתי השחקניות האחרות הקוריאניות, SK וסמסונג, פחות מחצי מהגודל של LG מבחינת נתח שוק. אז השחקניות הקוריאניות הן יחסית פגיעות לתנודתיות במחירים, ואז מה שעושים הסינים, CATL, שהיא השחקנית הגדולה בשוק, הודיעה על חיתוך מחירים של 50% בסוללות שלהם, והקוריאנים צריכים פה להגיב בצורה כלשהי. הסינים, זה משחק סיני ידוע של ניעור שחקנים חלשים מהשוק, הם עשו את זה לקוריאנים לא מעט פעמים, ולהם כסינים יש גב פיננסי של ממשלת סין, והם גם שולטים טוב יותר על שרשרת הערך של חומרי הגלם, כך שהתוצאה המשולבת של זה, זה איום ממש ממש קיומי על היצרניות הקטנות, שצריכות כנראה להכניס את הידיים לכיסים, או לראות איך לעשות, או להתמזג. היצרניות הקוריאניות יחסית משתייכות לקבוצות עסקיות חסונות עם יחסית הרבה כסף, אבל קוריאנים הם לא כאלה שאוהבים להפסיד כסף. אם יראו שהסינים פה הם מאוד מאוד אגרסיביים, הם צריכים לקחת איזושהי החלטה, ובואו נראה מה הם יעשו בחודשים הקרובים. אני מכיר הרבה אנשים, או יותר נכון נשים, שישמחו לעבור לגור בקוריאה. קוריאנים אישרו סוף סוף ויזה, מה שנקראת ויזה לנווט הדיגיטלי. הוויזה הזאת מאפשרת למי שמשתכר לפחות $65,000 בשנה, להגיע לקוריאה, אם הוא מוכיח שהוא ממשיך להשתכר את המשכורת הזאת, כלומר הוא עובד בחברת הייטק או בכל חברה שממשיכה לשלם לו את הכסף, הוא יכול להגיע עם כל המשפחה שלו, ולחיות ולטייל בקוריאה במשך שנתיים עם ויזה קוריאנית, מה שהוא לא יכול לעשות זה לעבוד בקוריאה. מי שבטוח ישמח לגור בקוריאה מהיום, הם משפחות שמתכננות ללדת ילדים, שכבר הסברנו שזו תופעה שהופכת להיות נדירה בקוריאה, הקוריאנים החליטו ללחוץ עוד יותר על הגז בתחום של סובסידיות לילדים ולתמרץ עוד יותר את הזוגות הנשואים, והעלו את קצבת הילדים החודשית בקוריאה. היא עלתה השנה לבערך 2,800 שקל לילד הראשון עד גיל שנה. בשנה השנייה ההורים מקבלים מחצית מזה, בערך 1,400 שקל לילד, ויש כמובן קצבאות לילד השני והשלישי, רק שלא מגיעים למספרים האלה של הילדים. מעבר לקצבאות החודשיות, יש מענקי לידה שנעים בין $1,500 לילד ראשון, אפילו עד $4,000 אם ילדתם תאומים. זה התמיכה הממשלתית. על זה יש עיריות וכל מיני מוסדות שלטון מקומיים, כלומר לא פדרליים, שמוסיפות מענקים משלהם, כמו עיריית סיאול, עיריית אינצ'ון, שהיא מאוד נדיבה בתחום הזה. והגל השלישי הוא גל של חברות שמתמרצות את ההורים ללדת ילדים, כי זה מה שנקרא ללכת בעקבות הרוח הממשלתית. מקווה שזה יעזור להם והם יצליחו לשקם את שיעור הפריון המאוד מאוד נמוך שלהם. מי שבהחלט יכול לנבוח נביחת הקלה בשנה הקרובה, זה מגזר הכלבים בקוריאה. בפרלמנט הקוריאני אושר חוק שאוסר לגדל ולמכור בשר כלבים למאכל, אמנם לא מהשנה, אלא משנת 2027, כך שהכלבים הקוריאנים יורדים מהצלחת לשטיח שליד האח בסלון, כך שבהחלט הם יכולים להיות מרוצים. כיום עדיין יש מעל 1,000 משקים שמגדלים כלבים למאכל, ועוד כ-2,000 מסעדות שמגישות מעדני כלב. זה חלק מהתרבות הקוריאנית, ולוקח להם הרבה מאוד זמן לעקר את המנהגים שקשורים בזה. אני לא יודע עד כמה לקוריאנים זה חשוב, בגלל שזה מציג אותם באור שלילי, וזה ממש ממש לא נעים להם, שהם צריכים כל פעם להסביר למה הם אוכלים כלב, ולאט לאט הם מצליחים לנטוע את התחושה אצל אנשים, בעיקר אצל הדור הצעיר, שזה לא נאות ולא ראוי. ובצד השני, לא לשכוח שהקוריאנים התחילו לגדל חיות מחמד רק בעשור האחרון, ויש כבר כמה מיליוני כלבים שמגודלים, כלבי מחמד שמגודלים בקוריאה, כך ששני הטרנדים האלה יהיה קשה מאוד לקיים אותם ביחד. מי שקידם את המהלך הזה, כך אומרים, היא אשתו של נשיא קוריאה, שמגדלת בבית שלה מספר כלבים וחתולים, ואף לא ילד אחד, אם אתם מחפשים מישהו שייתן דוגמה אישית, לא מהצד הזה תבוא הישוע בעניין הילדים. בית המשפט העליון של קוריאה עומד להחמיר בעונשם של מרגלים תעשייתיים. זה הפכה להיות כת מדינה. יש מדינות, בעיקר סין, גם וייטנאם, שמאוד מאוד מעוניינים לשים את היד על הסודות המסחריים של הקוריאנים, ויש ממש תעשייה של ריגול תעשייתי, והקוריאנים הגדירו אצלהם בחוק טכנולוגיות שנקראות טכנולוגיות ליבה לאומיות, שמי שעושה ריגול תעשייתי לגבי הטכנולוגיות האלה, הם החליטו שהם רואים את זה מאוד מאוד בחומרה, כמו למשל טכנולוגיות של שבבים, של מסכים שטוחים, של סוללות לרכב. לפני בערך קצת יותר מעשור, חברת אורבוטק הישראלי נתפסו כמה עובדים שלה שהם מבריחים דיסק און קי בנעליים עם סרטוטים של מפעל למסכים שטוחים קוריאני, והחברה הייתה צריכה להתמודד עם משפט פלילי מאוד 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 קשוח בקוריאה, למרות שהחברה עצמה יצאה זכאית בסופו של דבר, רק העובדים הקוריאנים שלה קצת הסתבכו בעניין הזה. אז ההחלטה היא כנראה תהיה שמעלים את האנישה המקסימלית ל-18 שנה, 18 שנות מאסר בגין גניבה טכנולוגיות לאומיות, ו-15 שנה בגין גניבה של טכנולוגיות אחרות, כאשר הטכנולוגיות האלה מוברחות אל מחוץ לקוריאה. זה חלק מהמלחמה הגדולה של קוריאה ושל יפן ושל ארצות הברית מול המדינות הפחות טכנולוגיות שמחפשות לגזול להם את הפרנסה. ומצד שני היה מישהו ששאל, לא אמרנו שהגונב מגנב פטור, אז זה כמובן בדרך של הלצה. שוק המשחקים והאפליקציות בטלפון הקוריאני צמח שנה שעברה ב-25% לכמעט 8 מיליארד דולר. זה השוק הרביעי בגודלו אחרי סין, ארצות הברית ויפן. זה בהחלט תעשייה מאוד מאוד גדולה בקוריאה. שתי התאומות יונדאי קיה דיווחו השנה על שנה מוצלחת, הכי מוצלחת שלהם מעולם. המחירות שלהם עלו בכ-15% ל-125 מיליארד דולר. הם כמובן שייכות לאותה קבוצה, והרווח התפעולי המאוחד שלהם קפץ בכמעט 50% ל-11 מיליארד דולר. כך, בנתון הזה, יונדאי עקפה את סמסונג, שהיא כמעט מאז ומעולם הייתה מלכת הרווחיות של קוריאה, וסמסונג גם תרמה לזה, מכיוון שהיא הציגה את הרווחיות הגרועה ביותר ב-15 השנים האחרונות שלה. שוב, בעיקר בגלל הביצועים של מגזר השבבים שהיה ממש חבות בשנתיים האחרונות. קבוצת יונדאי קיה מכרה בסך הכל ב-2023 7.3 מיליון מכוניות, ושמרה על מקומה כיצרנית הרכבים השלישית בעולם אחרי טויוטה, שמכרה 11 מיליון רכבים, ופולצווגן שמכרה 9.2 מיליון רכבים. החברה הבת של יונדאי קיה, שנקראת יונדאי מוביס, זו חברת, מה שנקרא בעגה המקצועית, חברת טיר 1, היא זו שמספקת רכיבים ומערכות לרכב, לשחקנים, ל-OEMs, ליצרנים הגדולים. זאת חברת הטיר 1 השישית בגודלה בעולם, היא גם דיווחה על שנת C. המחירות שלה עלו ב-14% ל-44 מיליארד דולר, והרווח הנקי שלה זינק ב-40% ל-2.6 מיליארד דולר. אז בהחלט, אם יש תעשייה שחגגה שנה שעברה, זו הייתה תעשיית הרכב, כשתעשיית השבבים משכה למטה את כל הכלכלה, לפחות תעשיית הרכב הצליחה לתת קצת סומק ללחיים של הכלכלה הקוריאנית. בתחום העסקאות וההשקעות, העסקה הכי גדולה שדוברה בחצי שנה האחרונה הייתה המחירה של השליטה בחברת הספנות HMM. 58% מהחברה הזאת הוחזקו על ידי שתי חברות ממשלתיות קוריאניות, זה בעצם בנק ממשלתי ועוד חברה ממשלתית אחרת שחילצו את החברה כשהיא הייתה בצרות. החברה הזאת לא מוכרת לכם, אבל היא אפילו יותר גדולה מצים, צים מדורגת תשיעית או עשירית בעולם, HMM מדורגת שמינית בעולם, זו חברה שהיא הרבה יותר גדולה ממצים, והשליטה בחברה כמעט ונמכרה לענקית עופות קוריאנית שנקראת הרים, זו חברה שעוסקת בעיבוד עופות, בתמורה ל$5 מיליארד, אבל אז נכנסו למסע ומתן, החברה נבחרה ונכנסו למסע ומתן, ואז הסתבר שהחברות שמוכרות, כלומר החברות הממשלתיות או בעצם הפקידים שמנהלים את החברות שמכרו את השליטה בחברה, רוצים עדיין להחזיק באמצעי שליטה ולהחליט החלטות, מכיוון שהם עדיין גם בעלי החוב הגדולים של החברה, כך שהזוכה מאושרת, הרים פשוט אמרה להם תודה רבה, אני לא קונה, ואז העסקה הזאת צריכה לחזור לנקודת האפס ולצאת חזרה למכרז. מי שבהחלט בהחלט מרוצה מהעניין הזה, זה המייסד של קבוצת האמזון קוריאנית דונגוון, שלאורך כל המרוץ הוא הודיע בעיתונים שזה הרכישה של HMM, זה החלום האחרון שלו. הבחור בן, קוראים לו קים ג'י צ'ול, הוא בן 81, הוא כבר העביר את לפני שנתיים הוא כבר העביר את הניהול השוטף בחברה לבן שלו, אבל הוא הכריז בכל עיתון אפשרי שזו החלום האחרון שלו, ובסיבוב הנוכחי הוא הפסיד, אני מקווה שהוא ישרוד לסיבוב הבא. הקבוצה הזאת, דונגוון, היא שחקנית גדולה מאוד בתחום הימי, מכיוון שהיא שחקנית טונה אחת הגדולות בעולם, יש להם 20 ספינות שמסתובבות בעולם ודגות טונה, כך שהרכישה של HMM היא בהחלט בהחלט סינרגית לפעילות של דונגוון, שהיא כשלעצמו ענק מזון, אני חושב מספר 2 בקוריאה, אם לא מספר 3. 11 Street זו פלטפורמת המסחר האלקטרוני השלישית בגודלה בקוריאה, אחרי קופנג שהיא החברה המובילה, וג'י מרקט, ונמכרה לקבוצת שינסגה לפני בערך שנתיים. אז 11 Street היא בעצם אתר המסחר האלקטרוני השלישי בגודלו בקוריאה. החברה הוקמה ב-2008, היא משרתת 50 מיליון מנויים, זה אומר שכמעט כל קוריאני מנוי באתר הזה וקונה ומוכר מוצרים בטלפון או במחשב. מי ששולט בחברה זה חברת ההשקעות SK Square מקבוצת SK כמובן, היא מחזיקה 80%, ועוד 20% מוחזקים על ידי שתי קרנות private equity זרות. מה שקרה שהייתה התחייבות של SK Square שאם החברה לא יוצאת להנפקה, סוכם שהחברה תצא למחירה, ובאמת לא הצליחו להנפיק את החברה ולא למכור אותה למישהו אחר, ולכן החברה הזאת תצא למחירה. המחיר המבוקש יהיה בערך $450 מיליון, זה בערך רבע מהמחיר שהמשקיעות הקטנות האלה נכנסו לחברה, ולפני שנתיים בערך היה איזה סבב של ניסיון למכור את החברה לשחקני חוץ, זה בערך חצי ממה שהציעו עבור החברה אמזון ואלי בבא שניסו להתחרות על השליטה בחברה. לאורך השנים קוריאה גידלה מספר לא מבוטל של חברות הנדסה עם יכולת מאוד מרשימה לבנייה של פרויקטים הנדסיים מורכבים כמו כבישים, גשרים, תחנות כוח גרעיניות, תחנות כוח קונבנציונליות, מפעלים, מגדלים, תחנות רכבת. דוגמה בולטת שאני תמיד נותן זה בורג' דובאי, שהוא אחד המגדלים הגבוהים בעולם, שהוקם על ידי בעצם סמסונג הנדסה. הרגולטור הקוריאני מאוד מאוד מגביל את הגופים האלה להתחרות על פרויקטים ממשלתיים בקוריאה. ולכן הוא בעצם זרק אותם לחפש פרויקטים בחול. ואז יש להם יכולת להסתובב בעולם ולהתחרות מול הסינים ולהביא פרויקטים גדולים. שנה שעברה מעל 300 חברות הנדסה קוריאניות חתמו על הסכמים להקמת פרויקטים הנדסיים בחול בהיקף של $33 מיליארד ב-95 מדינות. שתי נקודות מעניינות, שליש מההזמנות שהקוריאנים הביאו שנה שעברה היו מארצות הברית, לבניית מפעלים, לסוללות ולכלי רכב. שבעצם אם תחשבו על זה, מדובר בחברות קוריאניות שביצעו את ההזמנות האלה, זה יכול להיות חברות קוריאניות בשיתוף עם שחקניות אמריקאיות, בדרך כלל חברות רכב שמקימות מפעלים לרכב או מפעלים לסוללות ומזמינות את ההקמה מחברות קוריאניות. אז זה בעצם חברות קוריאניות שהזמינו את הייצוא הזה. בערך שליש נוסף זה פרויקטים שהגיעו מערב הסעודית, עיקרן קשור לפרויקטים בהקמת העיר העתידית נאום שמוקמת בסעודיה, וסיכרנו את העניין הגדול שיש לקוריאנים לקחת פרויקטים בקשר עם העיר הזאת. כמובן שהמתחרה הכי גדולה של קוריאה בתחום הזה של הנדסה אזרחית זה סין, ואם תסתכלו תראו שאצלנו אוהבים יותר לתת פרויקטים גדולים לסינים, ותחשבו גם למה. הנואה אושן זה חברה חדשה מקבוצת הנואה, היא נקראה לפני שנה בערך דאו שיפ בילדינג, היא נרכשה על ידי הנואה. אלה המספנות השלישיות של קוריאה ואחת מהגדולות בעולם. הם הודיעו שהם מפסיקים לבנות ספינות סוחר שמובילות מכולות. מה שקרה שהסינים פשוט השתלטו על התחום הזה של ספינות מכולות, והמחיר של הספינות האלה הולך ומדרדר כל הזמן. הסינים לוקחים את רוב ההזמנות בתחום, והקוריאנים, לפחות הנואה אושן, הודיע שהיא הפסיקה לייצר ספינות סוחר להובלת מכולות. אם דיברנו מקודם על מה הסינים עושים כשהם רוצים לנער לקוחות או לנהל מתחרים מהשוק, הנה דוגמה חיה לתהליך כזה. בכל מקרה לא חסר להם פרנסה, הם מתמקדים במחליות LNG שמובילות גז טבעי וספינות מונעות על ידי מימן וצוללות וכל מיני דברים אחרים שהם יודעים לעשות יותר טוב מאחרים. חברה אחרת בקבוצת הנואה נקראת הנואה דיפנס, היא זכתה במכרז להספקת נגמשים לצבא אוסטרליה בבערך 2.5 מיליארד דולר. מה שמעניין פה שהנגמשים מצוידים היטב במיטב הטילים ואמצעי ההגנה, הכל תוצרת התעשיות הצבאיות של ישראל, וזה מראה על הפוטנציאל העסקי המאוד יפה של עסקים בין קוריאה לישראל. הקוריאנים מביאים את הברזלים, את הנגמשים עצמם, אנחנו מביאים את השכל, עד שהם לומדים ומעתיקים מאיתנו, כמו שהם עשו למשל במטוס ה-T50 שלהם, שהיום המערכות שלו פעם היו מערכות של אלטה, היום הן כבר מערכות קוריאניות, אבל בינתיים זה עסקה שמחה לקוחותינו. לפני סיום אנחנו רוצים לשלוח תנחומים לכל המשפחות השכולות, איחולי החלמה מלאה לפצועים, ומבקשים מהיושב במרומים שיתיר את כל האסורים וכמובן ישמור לנו על החיילים. עד כאן להפעם, תודה רבה על הקשב ועל תשומת הלב. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים בכל האפליקציות הפופולריות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני זמין עבורכם בכל מה שקשור בקוריאה ומספיק מסובך. המייל שלי זה iystrudelyonaco@yonaco.com. אני הייתי איציק יונה וזה היה פודקאסט הקוריאנים, פרק 36, פברואר 2024. תודה רבה.